דף פייבב עמוד א', 14 שורות מלמעלה בסוף השורה תנן הטם. אומרת הגמרא תנן הטם, יש לנו משנה בקידושין, נכסים שיש להם אחריות, אותם נכסים שקיימים לעולם כגון קרקעות, נקנים בכסף במתן מעות בשטר, אם הוא כותב לו בשטר סדי מחורה לך, סדי נתונה לך, מופר לו את השטר, ובחזקה של נעל, גדר, פרץ כלשהו, ושאין להם אחריות. אבל נכסים כאלה כמו מטלטלין שאין בהם אחריות, אין נקנים אלא במשיכה. הצורה שבהם קונים זה דווקא במשיכה. מדגיש מיד הרשב"ם שבע שורות מהשורות הרחבות בתחילת השורה, במשיכה שמושכן לרשותו או לרשות שיש לו חלק בו, כגון סמטה וחצר השותפים, כי הרי כבר דיברנו שמשיכה מועילה רק במקומות הנעל. הדגש שלנו וכל שכן דהגבהה קונה בכל מקום. אומר הרשב"ם, כשאנחנו אומרים מטלטלין במשיכה, אין כוונתנו לבוא ולומר שהגבהה לא, כי הרי הגבהה זה הקניין הטוב ביותר, אלא אפשר לקנות גם במשיכה. מוסיף הרשב"ם ואומר, ובכל דבר דמשהי גביה הניחו ברשותו, והסברנו והדגשנו אתמול שבעצם כל הכוח של הגבהה, שלכן זה הקניין הטוב ביותר ולכן זה מועיל אפילו ברשות הרבים, כי הגבהה זה בעצם החלפה לרשותו, ולכן זה הקניין האידיאלי מתוך הקניינים במטלטלים. ועל זה מבארת הגמרא בסורה, מה תנו לה להשמעתה משמי דרב חיסדא, את הדין הבא הביאו בשם רב חיסדא בפומפדיטה, מה תנו לה משמי דרב כהנא ואמרי לה, ויש שהביאו את זה משמי דרב, מה? לא שאלו אל הדברים שאין דרכם להגביע. מתי אני אומר שאפשר לקנות מטלטלים במשיכה? רק דברים כאלה שאי אפשר להגביע. אבל דברים שדרכן להגביע, בהגבה אם במשיכה לא, נקודה. דהיינו שכל מה שמועיל קניין במטלטלין, משיכה או מסירה, זה רק במקום כזה שלא מועיל הגבה. אבל במקום שמועיל הגבה, אז זה הקניין החשוב ביותר, ורק זה קונה. יתיב אביי וכאמר להשמעתה, ישב אביי והביא את הדברים בבית המדרש. הייתי וישאל אותו רב עדה בר מתנה לאביי, הגונב כיס בשבת, יש לנו משנה במסכת שבת, אדם שגונב ארנק בשבת חייב, הוא חייב על הממון שבארנק. למה? שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבא לידי איסור שבת. על אף שיש לנו בדרך כלל את המושג קימלה בדרה במיני, שאנחנו באים ואומרים שברגע שיש לנו איסור כזה שחייבים עליו מיטה עם איסור ממוני, רשעה אחת אתה מחייבו והיא אתה מחייבו שתי רשויות, ולכן היה צריך להיות הדין שבעיקרון יש איזה מצב של פטור, כי הרי הוא עשה פה איסור הוצאה בשבת, הוא הוציא מרשות היחיד והעביר את זה לרשות הרבים. אבל אם הוא העביר לסמטה, לא על זה דיברנו, אבל על אף שיש כאן איסור הוצאה בשבת, מכיוון שקודם כשהוא הגביע את זה בתוך החצר הוא כבר קנה את הארנק, ולאחר מכן הוא עשה עבירה נפרדת שהוא חילל שבת, הם לא באים בבת אחת. אם הם לא באים בבת אחת, לא שייך פה קימלי בדרה במיני. איך קונים
בחונית
בשבת? על ידי התנאה. מה פירוש איך קונים מכונית? אתה יכול לעשות, אם מכונית זה נקרא מטלטלין, אז יש כמה אפשרויות, או על ידי מסירה, או לעשות משיכה שפה זה לא שייך, כי הוא לא יכול לקורא לה והיא לא באה וכו', אז הוא יעשה בדינים המקובלים, או קניין אגב וכו', אבל נכון, לא יוכל לעשות את הקניין ההגבה המדובר וכו'. צריך שהוא ירים בידיים. טוב, לענייננו, מבואר בהמשך המשנה במסכת שבת, וזה נוגע אלינו, היה מגרר ויוצא, מגרר ויוצא, מה קורה אבל אם הוא לא הגביע עדיין את הארנק באותו רשות של הנגנב? אלא הוא דוחף את הארנק למשל עם הרגל, מגרר ויוצא, מגרר ויוצא, זאת אומרת כרגע הוא עוד לא עשה מעשה הגבה, ואז הוא יוצא עם זה לרשות הרבים, פטור. ולמה? שהרי איסור שבת וגניבה באים כאחד, יש פוקים לבדרה במיני, כי בא לו בבת אחת גם הנושא הזה של הממונות וגם האיסור שבת, שהרי הוא הוציא מרשות לרשות. אז זה הדין של קימלה בדרה בבני, שנותנים לו את החמור ולא את הקל, אז הוא פטור מהחלק הממוני. שואלת הגמרא,
רגע, אבל על מקרה אחד יש שני הקימלה
בדרה בבני? לא
הבנתי. יש קימלה בדרה בבני שהוא הוציא מרשות
לשבת. נכון.
אני שואל, יש עונש שליטה רק על מקרה אחד?
כמה מקרים צריך בשביל מותר?
לא מזהירים קודם?
היה עזרה והתראה.
לא היה עזרה.
אבל בקרה כזה אין עזרה והתראה קודם?
אם יהיה עזרה, אז יהיה עזרה. ואם לא יהיה עזרה, אז יהיה את אותו דין. כן. אני פשוט לא רוצה עכשיו להיכנס להגדרות של קימלה בדרה בבני, אבל ברמה העקרונית, יש לנו דין שאם אדם עושה מלאכה בשבת, בשוגג... יש מצב שאם אדם עושה מלאכה בשוגג, חייב חטאת. במזיד, חייב קרית. בעדים והתראה, חייב סקילה. דין קימלה בדרה בבני לא מדבר על העונש של עדים והתראה. דין קימלה בדרה בבני, אפילו אם בשוגג, עשית פעולה בשוגג, הגנב הזה לא ידע שהוא מוציא מרשות לרשות. אבל מכיוון שזה דבר שיש בו עונש כזה שהוא מגיע לידי מיטה, חידשה התורה דין קימלה בדרה בבני, כפי שביארנו שם בסוגיה, ויבואר עוד פעם במסכת מכות וסנהדרין. אבל זהו דין קימלה בדרה בבני. וברגע שהגנב שלנו מגרר, זאת אומרת שהוא לא הגביע ברשות היחיד, ומתי הוא קנה? כשהוא משך מהחצר לרשות הרבים, הרי בעצם הוא קנה את הארנק, ובאותו הזמן עבר על איסור הוצאה. זהו קימלה בדרה בבני, ולכן מבואר פה שהוא יהיה פטור. שואלת הגמרא, והרי כיס דבר הגבהו, והמי, ואפילו אחי קני במשיכה. הרי אנחנו רוצים לבוא ולומר שכל דבר שניתן בהגבה, קניין משיכה לא יועיל לו. זאת אומרת שאם אפשר לבוא ולהגביע את הארנק, אז מי שמושך ארנק לא קנה ארנק. אז איך פה אנחנו אומרים שיש פה קימלה בדרה בבני והוא פטור על הארנק? הרי מעולם הוא לא קנה את הארנק, הארנק הזה היה במשיכה, והמשיכה לא קנתה לו. הגמרא במסכת כתובות כבר שואלת, תן לי את הציור. הגמרא לא מבינה מה מדובר פה. הרי אם מדובר פה באופן שהוא משך, כמו שרצו להציע פה, מרשות היחיד לרשות היחיד, אז אין פה נידון של שבת, כי אין בזה איסור הוצאה. אם הוא לקח את זה לסמטה, אז אין פה ענייני שבת, כיוון שאין איסור וקרמלית, זה לא מעניין. אז חייב להיות שהנידון שעומד בפנינו זה רשות הרבים. משיכה אמרנו אתמול ושנינו ושילשנו שמועיל רק בסמטה או ברשות של שניהם. קניין משיכה לא מועיל ברשות הרבים. מסירה לא הייתה פה, אף אחד לא אמר לו לקחת. אז איך שייך פה נידון בכלל או גניבה או שבת? אבל שניהם בבת אחת לא שייך פה, כך שואלת הגמרא. אומרת הגמרא, תירוץ אחד, מדובר שהוא שם את היד שלו פחות משלושה צפחים סמוך לקרקע. כי אם זה היה יותר משלושה צפחים זה כבר הגבה. פחות משלושה צפחים זה לבות, זה מחובר לקרקע. ממילא הוא משך מרשות היחיד לתוך היד, שזה נקרא משיכה, ומאידך הוא נמצא ברשות הרבים שבא לו איסור שבת בבת אחת. כך מתרץ את הגמרא תירוץ אחד, כי הדלת אמות של האדם, היד שלו חשובה כדלת אמות לקנות לו, אז הוא קנה במשיכה והוא עומד ברשות הרבים, הוא משך לתוך שלו, או שמדובר פה בצידי רשות הרבים, ואז צריך לבוא לומר שמשיכה בצידי רשות הרבים מועלת, ועדיין לעניין שבת זה רשות הרבים להתחייב באיסור הוצאה. כך או כך, אתה רואה שאפשר לדבר על משיכה במקום שצריך להיות קניין הגבה. עונה הגמרא, אמר לי, עונה לו אביי, כן, לגרר אין בעיה, להוציא יש בעיה. אם הוא היה מגרר, לא, הוא לא הוציא בגרירה. כל הדרך הוא גרר, ושם במקום הוא משך. אומרת הגמרא, עונה לו אביי במיתנה. מדובר שהארנק הזה קשור בחבל. אמר לי, במידי דבר, אמר לי, נעמי במתנקה אמינה, חוזר ואומר לו עבד הכבוד הרב, אני אמר לך שזה לא קשור בחבל? גם אני חושב שזה קשור בחבל, מה זה נוגע לעניין? לכן הוא גירר אותו על ידי החבל. אני שאלתי אותך איך מועיל קניין משיכה במקום שאפשר להגביע. אמר לו, אומר לו, אביי, לא הבנת אותי. במידי דבאי מתנה, מדובר פה בדבר כזה שאי אפשר להגביע אותו. כבד. צריך לגרור אותו. כיוון שאי אפשר לבוא ולהגביע אותו, אלא לגרור אותו, לכן אנחנו באים ואומרים שמשיכה מועלת. ודאי שאם הוא יגביע הוא יקנה. כי אמרנו שבכל מקום שמועיל משיכה, ודאי שמועיל להגביע. אבל הצורה הנורמלית, כן, זה נקרא כיס. תאר לעצמך שהכיס הזה צריך להיות גמישים קצת, אבל בעיקרון אדם שלמשל מוביל סחורה, מה זה כיס? הוא עכשיו הוא ספק זהב, הוא מתעסק עם תכשיטים, הוא מתעסק עם אבנים וכדומה, עם שעונים, אז יש לו עכשיו מזוודה כזאת ואת זה הוא מגרר, וזה אנחנו רואים שאין דרך להגביע, זה דרך לגרור. אז גם משיכה מועילה. לא, פיל אנחנו לא אומרים שזה צורת הקניין שלו. אמרנו שאם הוא יעשה כזה פעולה זה יועיל. אבל זה לא הדרך. אנחנו תמיד בקניינים מדברים על הדרך, על הנורמל, ואיך זה יכול להועיל. אם יקום מחר בן אדם שיכול להגביע פיל, גם מי שיכול להגביע בית, סיחון, שיכול להרים הר, שיכול לחסות את עם ישראל, אז הוא קונה בהגבה. כי ההגבה מטלטלין קונה בכל מקום. אבל אדם שיבוא ויעשה משיכה כי הוא לא מגביע כזה דבר, כי אדם נורמלי לא מרים כזה דבר, אז הקניין שלו זה קניין משיכה. הגבעה תמיד תועיל, אבל הנורמל זה משיכה. אומרת הגמרא תשמע. סביר להניח שכן, כן. זה אותו מושג של מגרר, אין בזה שום הבדל. כל זמן שהוא לא מנתק אותו מהקרקע שלושה צפחים, זה לא הגבעה. כי בשלב הנוסף, כשהוא יוצא מתוך הרשות, הוא כבר מושך, הוא לא מגביע. הוא לא גורר. אומרת הגמרא תשמע, למדנו אתמול בברייתא ארבע מידות במוכרים. אחד מהם היה ברשות מוכר. אם עכשיו נמצאים ברשות של המוכר, לא קנה עד שיגביע הנה או עד שיוצא הנה מרשותו. דיברנו שמה שמדובר בכלים של המוכר, כי הרי לא רצינו להכריע אם כלב שלוקח ברשות מוכר קנה, לוקח, לא קנה. מדובר בכלים של המוכר ברשות המוכר, ואז אמרנו שהדרך היחידה לקנות זה או להגביע, וברגע שאתה מגביע הרי קנית כי הגבע קונה בכל מקום, או להוציא את זה מהרשות ולמשוך מחוץ לרשות. שואלת הגמרא, אלמה מוכח פה, מי דבר הגבר, הם מדובר על פעורות שאפשר להגביע. איבאי בהגבע כנילה, איבאי במשיכה כנילה, והאופציות שאנחנו נותנים לו, אם הוא רוצה להגביע שיגביע זה אפילו ברשות מוכר, ואם הוא רוצה למשוך זה גם דרך לקנות, רק לא ברשות מוכר. הנה אתה רואה שדבר שבר הגבה ניתן לקנות במשיכה. אמר רב נחמן יצחק, מה פתאום לצדדים קטני, מי זה דבר הגבה? בהגבה כתוב פה בברית הדבר כזה, אם זה ניתן להגבה אז במקום תגביע. מי זה דבר משיכה? אבל דבר שאי אפשר להגביע, ואז הקניין שלו זה משיכה, אז פה אתה לא יכול לעשות במשיכה, תוציא את זה מהמקום ושם באותו סמטה סידר שותבין, שם אתה יכול לבוא ולעשות את המשיכה. תשמע, אנחנו עדיין מחפשים לבוא ולברר האם נכון מה שקיבלנו, שברגע שאפשר לקנות בהגבה אז שום קניין אחר לא מועיל. המוכר פירות לחברו, למדנו אצלנו במשנה, זו היה הכותרת של המשנה, המוכר פירות לחברו, משך ולא מדד, זה אמרנו שמדובר באופן שכבר היה פיסוק דמים, משך ולא מדד קנה, והפירות בני הגבה ענינו וקטני דקני במשיכה. שואלת הגמרא, הרי אצלנו במשנה מדובר על פירות, פירות זה דבר שניתן להגביע, בכל זאת אתה אומר שקנה במשיכה. הנה אתה רואה שבר הגבה נקנה במשיכה. עונה הגמרא, חבי מעסקינא בשליפי רב רבי, מדובר פה בפירות גדולים, ומכיוון שמדובר בכלי גדול, בסק וכדומה, אז אי אפשר להגביע. אז מה הדרך? למשוך, לכן הוא קונה במשיכה. ודאי. לא שם גמרא פיבה ועמוד ב'. שואל את הגמרא יחי, אימא פיפה, אתה שואל טוב, אבל אתה שואל טוב, אתה שואל טוב. שואל טוב. יחי אימא פיפה. כתוב לנו בהמשך המשנה, הלוקח פשטן מחברו, לא קנה עד שיטלטלנו ממקום זה למקום אחר. עטו פשטן בשליפר רב רבי מי? לא עבדי. מה כתוב לנו על פשטן? שאיך קונים את זה בהגבה? וכי פשטן, אין לנו חבילות גדולות שאי אפשר לבוא ולהגביע ואפשר רק למשוך. עונה הגמרה, שאני פשטן, זה משטן מתנכון. בפשטן זה דבר יותר בעייתי, זה מחליק. אז לא עושים חבילות גדולות, אז חייבים לעשות חבילות קטנות, אז אכן זה דווקא בהגבה. או כפי שרבינו חננל נוקט, אם הוא ימשוך את זה, אז זה מתנתק, לכן לא רגילים לעשות את זה בחבילות גדולות. כך או כך, פשטן שונה מפירות. אי שואל הרב וייס קושייה אדירה, בשביל זה אני לא צריך גמרא, ככה אומר, זה הוא יודע לבד. סביר להניח שכולם ככה. אז גם הרשב"ם וגם התוספות עמדו על זה, כל אחד בדרכו. הרעיון שמסתתר פה ברשב"ם, הרשב"ם בעצם מנסה להבין ממה זה מתחיל, מה הבעיה שלנו במשנה. תגיד מלכתחילה שהמשנה מדברת בקולות גדולים כמו שדיבר. אומר הרשב"ם שרעיונית הקושי שעמד בפנינו זה חילוק הלשון במשנה. המשנה מתחילה לגבי פירות ומדברת לגבי משך ולא קנה. כשהגמרא עוברת לפשטן, הגמרא מדברת לגבי מצות של מטלטל, דבר כזה שצריך להגביע אותו. אומר הרשב"ם, אילו הייתי סבור, וזה הפעל כדעתך של הגמרא, אם הייתי סבור שקניין משיכה זה קניין שמועיל בכל מקום, גם במקום דבר הגבה, הייתי מסתדר היטב עם המשנה. בא המשנה ואומר, תראה, כשאני בא להתעסק עם פירות שזה דבר קטן, מספיק לי משיכה כלשהו, זה כבר פעולה של משיכה, הוא מנתק אותו ממקומו, ולכן הוא קנה. כשבאים לדבר על פשטן, זה חבילות, זה דברים ארוכים, שם אני לא מסתפק במשיכה כלשהי, אני רוצה טלטול. אז זה לא וורט של הגבה, זה וורט של לעקור אותו ממקום למקום, לא מצד הגבה, מצד משיכה. ואז אני מבין היטב את החילוק במשנה, אבל אחרי שאתה אומר שבמקום שמועיל הגבה לא מועיל משיכה, אז מה ראית לחלק? זה הקושי שעמד לפני הגמרא. וזה כתוב למעלה, בדיבור הראשון, בשורה הראשונה, והפירות דבני הגבה נינו, אבל בקיצור נמרץ. דבשליפי זוטי משמע מתניתים. פירות בחבילות קטנים, למה? מדקמפליגה בסעיף אגבי פשטן, דאחי קטני. המחר פירות משך ולא מדעת קנה, דמשיכה כלשהו מהני בפירות. שהרי דבר מועטו, ובמשיכה כלשהו נקל כולו במקומו, כדי אמר שמו לגבי ספינה, עד שימשוך את כולה. אבל המוכר פשטן שהוא ארוך, אף על גב דה ושליפי זוטרי, אפילו שזה חבילות קטנות, לא קנה במשיכה פורטה, דה עדיין לא נעקר כולו ממקומו, עד שיטלטלנו מקום זה למקום אחר. כלומר, שימשכנו יגבינו למקום אחר, שיהיה נעקר כולו ממקומו שהיה שם. דיקה למימר, דה אפילו רב דה פליג בספינה ואומר שמספיק כלשהו, החמודה שצריך את הכל. דעת המים יש תחתיו ומנדיה פורטה חשיבה נקרא כולה ממקומה. אבל אך אגבי קרקע, איקה לממר דמוידי. אז אני מבין, אם אני מדבר הכל במשיכה, למה המשנה מחלקת בין לשון ללשון? אחה, במה יסכימה? בשליפי רב רבי. ואחי כמפליג בין פירות לפשטן המושך פירות פעמים שימשך קנה כגון בשליפי רב רבי. דעתם ודאי מעני משיכה וכל שכן הגבה. אבל המוכר פשטן די אפשר בשליפי רב רבי כדי פרש וכולי. זה היה המסד. תוספות יש לו דרך קצת שונה, אבל זה מספיק לנו שעמדו על זה הראשונים מה באמת המשמעות שבדבר. עוברת הגמרה הלאה, תשמע. עוברת הגמרה בהמה גפה, יש לנו משנה בקידושים דף חפי, בהמה גפה נקנית במסירה, והדקה בהגבעה דברי רב מאיר ורב שמעון בן אלעזר. דיברנו כבר, מסירה פירושו של דבר שיש לנו חבל קשור, כגון שאוחז בתלפה, בחבל, בשליף שעליה, בפרוביה, שבזוג שבצברה, זוהי מסירה, אחיזה. והחכמים אומרים בהמה דקה במשיכה. אז זה כבר ביארנו בדף הענבב שנחלקו הראשונים, רבינו תם והרשב"ם, מה עדיף, משיכה או מסירה? לפי הרשב"ם אמרנו משיכה עדיפה על מסירה. משיכה עדיפה על מסירה, כי הרשב"א מוכב שמסירה לא נעשית מיד ליד. אז מכיוון שזה לא נעשה מיד ליד, אלא מה? הוא אומר לו לאחוז והוא אוחז. זאת אומרת שכל משיכה יש בה מסירה פלוס משיכה. אז משיכה זה קניין עדיף על מסירה. ואז איך אנחנו קוראים את המשנה? בהמה גפה נקנית במסירה וכל שכן במשיכה. וחכמים אומרים בהמה דקה במשיכה ולא במסירה. מאידך לפי רבינותם שם שאומר שמסירה זה מיד ליד, ולכן הוא אוחז שמסירה זה קניין יותר חשוב מאשר משיכה, אז בהמה גפה נקנית במסירה בדווקא. והחכמים אומרים בהמה דקה נקנית במשיכה וכל שכן במסירה. זה לא פשט. שואלת הגמרא, והיה בהמה דקה דברק ביי וקטני דקני במשיכה, מה תגיד על חכמים? הרי בהמה דקה זה דבר שניתן להגביע, כל בר דעת יודע שאפשר להגביע גדי וכדומה, תלה, אז למה אנחנו רואים שצריך משיכה? ואיך מועיל הקניין? עונה הגמרא, שאני בהמה דפרחה, זה לא ראיה. ברמה עקרונית נכון, כל דבר שהוא מטלטל וניתן להגביע, אי אפשר לעשות בו משיכה. אבל צריך לזכור שבעלי חיים זה דבר עקשן, אז הוא נתפס עם הרגליים, או כפי הרבה ראשון, מוסורת. ומכיוון שהוא עושה פעולה כזאת שמעכבת את ההגבעה שלו, אז זה לא נורמל שמגביעים. נכון שבעלי מקצוע, נכון שזה שחי שם בעדר הרועה הזה, הריסטן הזה שמתעסק איתם תדיר, הוא באמת מגביע, הוא לא צריך למשוך את זה, הוא לא משך. אבל אדם נורמלי שבא לעשות קניין, מכיוון שבצורה נורמלית אין לו גישה לבהמה, והבהמה באופן נורמל לא תעשה, תתנגד, אז לא ביקשו ממנו עכשיו תעשה מאבק כדי להגביע את הבהמה. לכן, אבל אם הוא יגביע, מצוין, אידיאלי. אבל גם משיכה קונה, כיוון שבהמה זה דבר שיוצר התנגדות. אם ככה, הגמרא כרגע נמצאת במסקנה, והגמרא קיבלה את הדברים, לא מצאה מקום להוכיח אחרת, שבכל מקום שיש קניין הגבעה, לא יועיל קניין אחר ביחס למשיכה ומסירה. אומרת הגמרא דבר נוסף, רב שמואל דאמרת רביים, קור ב-30 אני מוכר לך, יכול לחזור בו אפילו בשעה האחרונה. אמנם יש פה קצת עריכות ברשבם, אנחנו משתדלים מאוד לתמצת את העניין. הרשבם בעצמו בשורה לערך התשיעית מהרחבות הגדולות, אומר הרשבם בתחילת השורה, קור ב-30 אני מוכר לך. מה המקרה? ומוכרחים לעמוד בדקדוק על הדברים. צריך היה לו למעות כנגד דמי הקור, ולא נתכוון שיהיה זה קונה פחות מקור ולא יותר מקור, אלא קור בצמצום מקנה לו, לא פחות ולא יותר. כשבן אדם בא לחברו ואומר לו קור, קור זה 30 שעה, זה מידת נפח, קור. אם הוא אומר לו שהוא מוכר לו קור במחיר של 30 סלעים, פירושו של דבר שהוא רוצה למכור קור, לא שעה בסלע, על אף שזה נכון. כל קור מורכב מ-30 שעה, ואם אני מוכר קור ב-30 סלעים, אני מוכר אותו בשעה בסלע. אבל אם נדבר בשפה המקומית שלנו, אני סיטונאית, אתה יכול לבוא לקנות אצלי עם מפאית. לפעמים אני מאוד נחמד, מאוד, אצל לקוח ותיק, נותן לו משטח. אין דבר כזה לקנות ארגז, אין מציאות כזאת. זה המקרה שלנו. כשאתה בא אצלו והוא מוכר לך קור, אז הוא מוכר לך קור, כי הוא זקוק למעות עבור קור. לא יותר ולא פחות. זאת אומרת שהעסקה מתבצעת דווקא באופן שכל הקור במלואו נמכר, ולכן הילקח עם השח, ואף על פי שפסק כבר את המחיר והדברים ידועים ויש גמירות דעת, ואפילו ברשות לוקח ובכליו שלוקח, עזוב, כל התנאים התקיימו, לא קנה עד שיהיה הקור מדוד כולו, דהכה מדידה מעקבה. ולמה? הועיל והקפיד במחירה פחות מקור ויותר מקור, ומשומך יכול לחזור בו מכל המחירה אפילו כשמדד לו כפתי צעין חוברו, כל זמן שלא נמדד צעה אחרונה, ואף על פי שמשך הכפתי צעין אינה משיכה מעליה, דקור וחד מקחו ועד המשיך כולי לא קני. מי אומר שיש דבר כזה? אז הוא מזכיר את הגמרא בבבא מציעא, אדם מוכר לחברו חמור תמורת פרה ותלה, גם כשהוא משך את הפרה, כל זמן שהוא לא משך את התלה, שניהם יכולים לחזור, כי זה מקשה אחת, זה גוש אחד של עסקה. למה חשוב לי פה המילים? בלי לגעת עכשיו, אבל לנמוקי יוסף במקום, בא ושואל, לכאורה, למה לא נוכל לבוא ולומר, אדם שאומר לחברו, משוך פרה זו ותיקנה לך בעוד 30 יום. הדין שהוא לא קנה. ולמה? קלטה קניינו. אני מושך היום, ואני רוצה שהקניין יהיה בעוד 30 יום. בעוד 30 יום אין משיכה. אז מה קונה את הפרה? זה נקרא קלטה קניינו. לכאורה גם פה תגיד שכשהוא משך, הרי הוא לא קנה, וכשהוא קונה הוא לא מושך, אז קלטה קניינו. אומר אני מוקי אסף, זה לא מתחיל. ושוב, הייתי קורא לזה בשפה שלנו, הוא מדבר קצת רע, אבל בשפה שלנו הייתי אומר זה כמו תנאי. אני בעצם בא ואומר לך ככה, אני רוצה שכל קורב, כל שעה ושעה שאתה לוקח אתה קונה. המשיכה שלך קונה בתנאי שאתה לוקח את כל הכמות. לא לקחת את כל הכמות, לא אפילו עסק. זאת אומרת, כל המשיכה היא מוגבל. שמה הוא גמר את הקניין, זה לא תנאים. תעשה עכשיו משיכה ותקנה בעוד 30 יום. תקנה בעוד 30 יום, אבל 30 יום אין קניין. פה עכשיו אני קונה. בתנאי שאני מסיים את הכל. אז כל משיכה ומשיכה קונה. אבל קונה רק אם יתקיימו התנאים, כמו בן אדם שמושך ולא משלם מאות. אז ברור שכל המשיכה הייתה על דעת זה שאתה משלם, לא שילמת, לא משכת. זה בעצם הרעיון שבדבר. לכן אנחנו אומרים שרק אם הוא משך את כל השלושים ולא אפשר לחזור. מצוין. מה קרה בספינה?
יש
את הסיבור
שרד
לשמוע
שכל הספינה
תזוז במקומה, זה איך קונים קניין משיכה. זה טכני, טכני. לא, לא, זה טכני. שם פה אתה לא, זה לא עניין שתוציא את הכל. אתה יכול למשוך את הכל, לעקור את כולו ממקומו ולאשר שעה אחת בצד, אתה לא קנית. אתה לא קנית. למה? כי יש תנאי פה. התנאי אומר שאני מוכר קור. אני לא מוכר חצי קור ולא שתי שליש קור ולא כפתי צעים. אני מוכר קור, זה ההפק. מעידך, מה קורה אם הוא אומר קור ב-30, שעה בסלע, אני מוכר לך? אבל אם הוא אומר לו, תשמע, אני מוכר קור ב-30, כל שעה אני מוכר בסלע, עכשיו זה לא משנה אותי למה הוא אמר ככה. הוא אמר ככה כדי לדעת שאצלו אין מבצעים. שלא תחשוב שאם תיקח קור זה משנה, תיקח סלע, תיקח קור, זה אותו דבר אצלי. אבל למה הוא אמר קור ב-30, שעה בסלע, ראשון ראשון כנס, כל שעה, הוא מחר בסלע, אז כל שעה שהוא הכניס הוא קנה. זה המימרא רב ושמואל. לאור זה אומרת הגמרא תשמה, אנחנו למדנו בברייתא של ארבע מידות במוכרים. אם הייתה מידה של אחד מהם, ראשון ראשון קנה, זה היה המידה השנייה. זאת אומרת, העמדנו את זה, אם היה כלים של מוכר ברשות מוכר, או כלים של לוקח ברשות לוקח, ראשון ראשון קנה. אז המוכר קונה בשלו, והמוכר נושא באחריות עד שנתמלה המידה, ואם זה לוקח, אז הלוקח נושא באחריות. שואלת הגמרא, ואף על גב דלא נתמלה המידה. אני מסתכל עכשיו על הלקוח שלנו. הלקוח הזה בעצם, מה הוא הולך לקנות? הולך לקנות את הקור ב-30 על פניו. הוא רוצה למלות את המידה. וכל זמן שלא נתמלה מידה, על פניו הוא לא קונה. אז למה אתה אומר אצלנו שהוא כן קנה ראשון ראשון קנה? והתשובה מתבקשת, כגון דה אמר לי, אם ב-12 סלעים לוק בסלע אני מוכר לך. אם זה מידה שלך, היה היום בתפילה. אם זה מה שאנחנו אומרים בנסחים, אז יש לנו דין, חצי האם יהיה לפר, שמן או יין, רביעית האם, שליש האם לעין, ורביעית האם לכבש יין. זאת אומרת, יש לנו הבדל בין אם זה בעצם, אם זה 12 לוג. מה? אם זה 12 לוג, זה מידה. וממילא, חצי האם זה בעצם יהיה 6 לוג, 6 לוגים, שליש זה 4 לוגים, וכבס, כל אחד 3 לוגים. זה כמות לא מבוטלת. צריך לזכור שאם רביעית הלוג לשיעור חזונית זה 150 סמ"ק, מדובר על 600 סמ"ק, 3 לוגים זה ליטר 800, חובד. ואת זה אנחנו מביאים עם כל כבש, יין ושמן, לנסחים. אז אומרת הגמרא, כאן מדובר באופן שהוא אמר לו, אם ב-12 סלעים, אבל הוא גם דיבר איתו הלוג בסלע. ואז, הוא כדי אמר רב כהנא במסכת מנחות, שנתות היו באים, בבית המקדש, איך היית יודע מה זה פר, מה זה עיל, מה זה... היו כלי אחד, הין. ובכלי הזה היה סימון, אז ידעת שפה זה מידה של פר, זה היה חצי, ובשליש ידעת זה מידה של עין, וברביעית ידעת זה מידה של כבש. ההכנה משנתות היו במידות, גם פה מדובר שהיה שם סימונים, אבל כל סימון וסימון הוא קנה. אומרת הגמרא תשמע, הסוחר את הפועל לעשות עמו לגורן היום בדינר, ולגורן יפה סלע, אסור להנות ממנו. אנחנו מדברים, אדם בא בראש חודש ניסן, פוגש יהודי, אומר לו, תשמע, אתה רוצה לעבוד אצלי בזמן הגורן? נאמר לצורך העניין שהגורן נעשה בראש חודש סיוון. אני מוכן לשלם לך היום בראש חודש ניסן, עבור העבודה שתעבוד אצלי 30 יום בחודש סיוון. כמה אתה משלם לי? אני משלם לך 30 דינרים. למעשה, כמה מקבל פועל בזמן הגורן? בגורן יש ביקוש. פועל מקבל סלע, דהיינו 4 דינרים. אני מוכן לתת לך מהיום את הכסף, כדי שכשיגיע זמן הגורן, אתה תעבוד אצלי תמורת דינר ליום. אומרת הגמרא, אסור ליהנות ממנו. יש כאן אבק ריבית, אגר נטר. מכיוון שהוא נותן לו את הכסף מראש, אז בשכר המתנת מאות הוא מוכן לקבל רבע מהמחיר הנורמלי. זאת אומרת שיש פה צד של אבק ריבית, אגר תשלום שכר עבור נטר, עבור השמירה הזאת. ולכן אנחנו אומרים שזה אסור. אכן? אומרת הגמרא אסור. מעידך, אבל אם שכרו מהיום בדינר ליום, ולגורן יפה סלע מותר. אבל אם הוא בא ואומר לו, תשמע, בוא תתחיל לעבוד אצלי היום, ראש חודש ניסן, כמה כבודו משלם? כל יום דינר. אתה עובד אצלי ניסן, אייר, סיוון, בסיוון הוא יכול לקבל בכל מקום סלע, אבל הוא משלם לו היום את כל המאה דינרים, וכיוון שהוא משלם לו מהיום, הוא נותן לו דינר ליום. זה אין בעיה, זה מותר. לא. במקרה הראשון הוא לא מתחיל לעבוד עכשיו, רק בעוד חודשיים.
עכשיו מתחיל לעבוד
עכשיו, ודאי. וזה מותר.
טוב להם שבת.
המקרה. טוב. שואלת הגמרא לענייננו, ואיפה על כדעתך קור ב-30. שאה בסלע אני מוכר לך ראשון ראשון קנה. הכנה מכמה כמה מיסק פסק ואסור ליהנות ממנו מדינר ליום ולגורן יפה סלע מותר, המאי והגר נטר להו. שואלת הגמרא, אבל אם כנים דברי רב ושמואל, שבמקום שאדם מדבר על קור אבל הוא מפרט גם כל שאה, אז ראשון ראשון קנה. זאת אומרת שהיהודי הזה שבא ואמר במקרה שלנו שכרו מהיום בדינר ליום, על איך הוא בחר אותו? הוא לא לקח אותו כמו שקודם ניסו לומר פה בעבלה, הוא נותן לו 100 דינרים לשלושה חודשים. זה לא פר יום, אז היום אני משלם לך חצי דינר, זה כבר לא מעניין. שם מה הוא בא ועשה? הוא משלם לו כל יום דינר, אז בעצם מה היה פה? בגיע חודש סיוון, ובעצם הוא צריך לקבל סלע, ולמה הוא מסתפק בדינר? שכר המתנת מאות, הוא נתן לו את המאות מראש, זה היינו אך. עונה הגמרא, תגיד לי, מה אתה רוצה? הוא כבר אמר. אמר רבא ותסברא זלזולי בסחירות מי אסיר? אומרת הגמרא, תגיד לי, מה אתה רוצה ממנו? מתי אפשר לדבר על ריבית? או בדרך מקח וממכר, דרך מקח וממכר, או בעיקרון בדרך הלוואה. מה שהתורה דיברה זה דרך הלוואה. אני לווה 100, מחזיר 80, מחזיר 120, תלוי בשכר המתנת מאות, זה נקרא ריבית. או בדרך מקח וממכר, שכר אגר נטר, שכר המתנת מאות. פה אני פועל, תגיד לי, אתה תגיד לי בכמה לקחת לשעה? בעברית. בן אדם צריך להבין דבר אחד, מי שיש לו בבית מספיק כסף, אז הוא יכול לעשות תנאים, הוא מוכן לעבוד בתמורת סלע, הוא בשביל דינר לא עובד, אבל מי שאין לו מה לאכול, אז אם מישהו בא ומוכן להבטיח לי לעבודה לעוד חודשיים, ואני יודע שיהיה לי מה להביא אוכל הביתה, אז שווה לי לקבל דינר, ויש לי מה להביא הביתה אוכל. שואל את הגמרא, תגיד לי מה אתה רוצה, אתה תגיד לי בכמה להזכיר את עצמי, איזה שכר אגר נטר יש פה? עונה הגמרא, מה? מה פוש לנו? בהלוואה זה התורה אמרה. התורה אמרה, זה לא אני, לא. התורה אמרה. זה לא דומה, אני דון דומה לראיה. התורה באה, ודאי ודאי, גזירת הכתוב, באה התורה ואמרה, אסור להלוות בריבית. ודאי שאני זקוק לכסף ואין לי דרך אחרת להשיג, אבל אני מוכן לשלם. אבל שכיר זה לא לתת לו הלוואה. זה לקבל עבודה. אתה תגיד לי כמה עבודה שלי שווה? יש פועל ששווה סלע, יש פועל ששווה חצי סלע, יש פועל... הרי אנחנו מודדים לפי טיב העבודה. דברים פר מפתורת, אני בשביל להביא לחם הביתה, מוכן לעבוד בשביל דינר. העיקר שיהיה מה לאכול. אומרת הגמרא, ואני לא מבין, אז מה ישנה רישא ומה ישנה סיפא? ועכשיו בכלל בלבלת אותי. אז מה ההבדל בין מקרה שאדם שבא בראש חודש ניסן וסוחר אותו לסיוון, שזה אסור, ואם הוא בא בניסן ולוקח אותו מניסן, וזה אותו מצב בסיוון, וזה מותר? עונה הגמרא, אתה צודק. רישא דלא כאבית בעדי מהשתא מחזיקי אגר נתר לי. סיפא דכאבית בעדי מהשתא לא מחזיקי אגר נתר לי. מה עונה הגמרא? אומר הרשב"ם, ודאי שאתה צודק. רישא חומרא בעלמא הוא. בדיני ריבית ואבק ריבית אין פה כלום, אלא מה? חומרא בעלמא דכיוון דלא כאבית בעדי מלאכה עד שיבוא הגורן, והוא כבר נתן המעות מקודם, מחזיקי, מי שעומד מהצד, זה נראה שהוא מוכן לשלם לו יותר כדי לקבל את המעות מהיום, זה נראה כמו דרך הלוואה. אבל ברגע שהוא נזכר למלאכה מהיום, אז העומד מהצד לא רואה פה דרך הלוואה, על אף ששניהם זה לא הלוואה, אבל זה חומרא בעלמא. למדנו במשנה, ואם היה מחובר בקרקע ותלש כלשהו קנה, והבינה הגמרא, אם יש פה שטח מלא תבועה, תולש טיפה בשטח והוא קונה את כל התבועה, משום זה תלש כלשהו קנה? מה קרה? איך אם הוא תולש משהו קונה את כל השטח? אמר רב ששת, אחר במעסקין, אני אמר לי, לך, יפה לך קרקע כלשהו וקני כל מה שעליה. אז לפי הבנת הרשב"א מדובר שאומר לו, לך תחזיק בקרקע כדי לקנות את הפשטן שמחובר בקרקע. את הקרקע אני לא מוכר לך, אבל את הפשטן, הרי אנחנו יודעים, קרקע נקנה בחזקה, וכל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע. אז לך תחזיק במה שמחובר לקרקע, ובזה אתה קונה את כל הקרקע, את מה שנמצא על הקרקע, כי מחובר לקרקע הרי הוא כקרקע. ככה הבין הרשב"ם. יש פה תוספות, אנחנו רק לא מתעכבים כי הזמן, אני מוכרח להספיק. התוספות למעלה אומר, כלומר, התוספות הראשון, החזק בקרקע על ידי ייפוי דעה וכן על גדר כלשהו, ותהא שאולה לך להיות כחצרך לעניין זה שתקנה מה שעליה. מה כתוב פה? הוא בעצם אומר לו דבר כזה, אתה הולך קונה חזקה, ואז מה? ואז ממילא אני משאיל לך את המקום, ואתה קונה את מה שנמצא במקום בקניין חצר. ומכאן רצו חלק גדול מהראשונים לבוא ולהוכיח כדעת התוספות שאפשר לקנות קרקע בקניין חצר. כמובן שקרקע נורמלי זה לא שייך, אבל באופן כזה שדבר מחובר לקרקע הרי הוא כקרקע, יהיה אפשר לקנות בקניין חצר. ישנם הרבה שחלקו על זה, יש שרצו לבוא לדבר, האם פה אני יכול לומר כל העומד להתלש כתלוש דמי, ולכן אני דן את זה כתלוש, או אני דן את זה במחובר, והעריכו בזה הפוסקים. אומרת המשנה, המוכר יין ושמן לחברו, והוקרו או שהוזלו, הוא עדין בשאר פירות, רק נורמלי, יין, שמן. הוקרו, שהזלו, זה שוב, זה עניין ביטוי טכני. בעצם מה שהוא רוצה, הוא רוצה לחזור בו. או המוכר או הלוקח, רק מה פתאום לחזור? אז המשנה אומרת לך ציור, כך מסביר תופעות, שהוקר או שהוזל, אבל גם בלי זה. אם עד שלא נתמלא את המידה למוכר, כל זמן שלא מילוי את המידה, אז הכל שייך למוכר. אם הוא רוצה לחזור, יכול לחזור. מי שנתמלא את המידה, זה של הלוקח. הגמרא תבאר שמדובר בכלי שאול, כפי שמיד נסביר. ואם היה סרסור ביניהם, ודרך כלל היה מתווך, היה אחד שנכנס שם, קונה אצל הסיטונאי, קונה אצל החקלאי, קונה אצל היצרן, ומוכר אצל הלקוחות, והוא בא עם המידה שלו. נשברה חבית, נשברה לסרסור, כי זה תחת אחריותו. וחייב להטיף לו שלוש טיפים. הלקוח מקבל שמן בתוך כלי. את הכלי הזה, את הכלי המדידה, שופכים לתוך הכלי של הלקוח. הרי בעצם במדידה גם מה שנמצא בתפלות שייך ללקוח. אז צריך לחכות שזה יטפטף בסוף עוד שלוש טיפות, מה שלא מקלח מיד מתוך החבית, מתוך הכלי. הרכנה, מה קורה אם הוא באמת ייטה את הכלי כדי שיזלוג הכל מתוכו? הוא מציט, אבל חלק מהשמן נתפס שם במסגרת למעלה, גם בכלי שאין לו מסגרת, תמיד נשאר משהו אפס למעלה בשוליים. הרי הוא של מוכר, כיוון שמתייאש הלקוח, אז זה שייך למוכר כפי שיבואר. והחנווני אינו חייב להטיף שלוש טיפים, החנווני מאוד עסוק. אם הוא יעמוד בכל מקום וימתין עם כל לקוח עד שהוא יעשה לו שלוש טיפים, נגמר לו היום. לכן, אומרת המשנה, הוא לא חייב. רב יהודה אומר, ערב שבת עם חשיכה פטור, והגמרא תדון על מי רב יהודה מדבר. על כל אדם בערב שבת פטור? או רק החנווני, מתי פטרתי אותו בערב שבת? לחומרה. אבל כל השבוע גם החנווני צריך לתת שלוש טיפים. שואלת מיד הגמרא למקרה הראשון במשנה, המידה דמן, ספר לי של מי הכלי. אילה אם המידה זה לוקח, עד שלא נתמלאת מידה למוכר? אבל זה מידה זה לוקח לי, אז מה המוכר מחותן פה? ואלה מידה זה מוכר, אז למה אתה אומר מי שתמלאת מידה ללוקח מידה זה מוכר לי? אז מה רבי לא אוהב במידת סרסור? מדובר שהם שאלו כלי. ואיך עובדת השאלה? כל זמן שזה נמצא אצל המוכר, כל זמן שלא נתמלא הכלי ושאול לו למוכר, ברגע שנתמלא הכלי ועכשיו הלקוח צריך לקחת את זה הביתה, להניח בכלים שלו, זה מושאל ללוקח. שואלת הגמרא, ועמי דקטני סיפה, ואם היה סרסור ביניהם נשברה חבית, נשברה לפרסור, מכלל דרי שלב וסרסור הסכינן. שואלת הגמרא, אבל על פניו הרי אנחנו מדברים בסיפה על סרסור, על שאול. עונה הגמרא, ריש המידה בלא סרסור. בריש המדובר שאלתי כלי מסרסור, אבל הפרסור לא היה פה, הוא לא מתווך פה בעסקה. סיפה בסרסור עצמו שהוא מתווך את העסקה, היא דין אחר, אז האחריות עליו. הרכינה ומצית הריש של מוכר. כי סליק רבי אלעזר, כשרבי אלעזר עלה מבבל לארץ ישראל, אשכחה לזעירי, פגש את זעירי, אמר לי, מי כאן תנה דעת נעירב מידות? מי כאן הוא שונה הברייטות שיודע הדינים שנאמרו על ידי רב בדיני מידות? אך זה רב יצחק ברב דימי, והוא הצביע לו, הראה לו על רב יצחק ברב דימי. יש פה נידון מי שנה למי. התופות מביא מכאן, מביא תופות, רבינו שמואל מגיע דעת נעי רב, כלומר ששנה לו רב מידות. למה? משום דקשי עליה, היה קשה לרשבם. איך ייתכן שהיה רבו של רב, דהיינו, לא ייתכן לומר שרב יצחק ברב דימי אמר לרב, ולכן הוא מסביר שרב אמר לרב יצחק ברב דימי. למה? והבימי רב אהבה, כדי אמרים על זה כולי. ואז רבינו תם יש קושייה על זה מחולין, ואומר רבינו תם, דשני רב יצחק ברב דימי אהבה. חד בימי רבי, וחד בימי רבה. ואם ככה, הדברים מתבארים וכולי. חבר תופות מביא רשבה שמוכיח את הדברים. אומרת הגמרא, אמר לי, מה הקקש שלך? מה השאלה שלך? דתנן, כתוב אצלנו במשנה, עיר קינה ומצית הרעו של מוכר, זאת אומרת שכל מה שנשאר בכלי למי שייך, למוכר, ואתנן עיר קינה ומצה הרי זאת תרומה, מאידך כתוב לנו שמה שנשאר בפנים, אם הוא עשה איזה תרומות, זה שייך לתרומה, והיה צריך להיות של המוכר. אז פה צריך לדעת איך לומדים פשט בגמרא, על אף שאנחנו כבר לא יכולים לעכב. אבל צריך להבין מה אנחנו מדברים. אם היינו מדברים לפי מושגי ברירה, אז הסוגיה פשוטה. אנחנו דיברנו כמה פעמים, יש ברירה ואין ברירה. אם יש ברירה, אז אדם שעושה תרומה, הוברר הדבר מלמפרע, שאיזה חלק נתתי תרומה? החלק הזה שיצא מהכלי. החלק שנשאר בתוך הכלי, שזה שייך למוכר, מעולם לא נעשה תרומה, החלק הפשוט ביותר. אם אבל אני אומר אין ברירה, אז לכאורה מה שנשאר בכלי תמיד זה יהיה באמת תרומה. אז מה השאלה שלנו? אז השאלה היא, האם השאלה היא הרי זה תרומה, פירושו של דבר שצריך למסור את זה לכהנים, וזה הייתה השאלה, שיהיה תרומה אבל ברשות המוכר, או שאנחנו צריכים לדעת האם כל פעם שאדם עושה תרומה בדבר לך, בדבר יבש אין בעיה, אז הוא נותן את הכל, אבל בדבר לך יש פה כלי. בכלי תמיד מה שלא יהיה יישאר משהו על דפנות הכלי. האם אני אומר שיש על זה שם תרומה וזה רק זה בטל ברוב, או שזה בכלל לא מקבל שם תרומה? כי רבנן מחלו לנו על זה שלא יחול על זה שם תרומה, כיוון שאי אפשר לבוא ולהוציא, כי תמיד יישאר משהו. כל זה יהיה חשבון בתוך השאלה. אבל שורה התחתונה שואלת הגמרא, למה לגבי תרומה מה שנשאר בפנים זה תרומה ולא שייך למוכר? עונה הגמרא, אמר לה, היית מרלה. אמר רבי יבאו, משום יאוש בעלים לגובה. למה מה שנשאר בפנים שייך למוכר? צריך להבין. הרי שמו את זה על המשקל, הוא שילם על זה על הכוח. אלא מה? כל לקוח מתייאש מהחלק הזה. כל לקוח מבין שאי אפשר לעמוד עם אצבע ולשאוב ולפחות את כל מה שנמצא בתוך דפנות הכלי. ולכן, מראש הוא מייאש ומבטר על הדבר. בתרומה זה ממון השבט. אי אפשר לוותר. ממילא זה נשאר תרומה. והחנווני אינו חייב להטיף. איבא אלו. רב יהודה הרישא קיימא, שרב יהודה אמר ערב שבת, הוא מדבר על הרישא על כל אדם. כל אדם בערב שבת יש לחץ כבוד השבת, מוכלים לו, מקילים עליו, לא צריך להטיף שלוש טיפות, או דיל מעשי פקאי ולחומה, גם חנווני. מתי אמרתי חנווני לא צריך להטיף? רק בערב שבת, יש לחץ. אבל כל השבוע, מה פירוש? אומרת הגמרא תשמע דתנא רבי יהודה אומר ערב שבת עם חשכה חנווני פטור. למה? מפני שחנווני טרוד. אז רק מתי? ערב שבת ולחומרה. אבל אליבא דרבי יהודה כל אדם אפילו בערב שבת צריך, וחנווני רק בערב שבת פטרנו אותו משלוש טיפות.